שלום לכולם, ברוכים הבאים, ברוכים הבאות, ברוכות הבאות. אנחנו הולכים רק להסביר את הכותרת של היום עיון הזה, אם אפשר, בסדר? צמיחה והתחדשות בחיי הנישואין, אין טבלאות, אין מתכונים, הרבה עבודה, אבל אולי כן לגעת בכמה נקודות שיכולות קצת לסייע בכל החשבון הזה של התפתחות וצמיחה. ישנו מאמר חז"ל בשם רבי יוחנן שמופיע בכמה מקומות, בגמרא במסכת סנהדרין וגם במדרשים, במדרש רבה וכו', מופיע ממש אותו נוסח. אומר המדרש כאן אצלנו בגמרא מסכת סנהדרין מקור אחד, אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער. זאת אומרת, כל מקום בתנ"ך שהפסוק פותח במילה וישב, יש כאן לשון צער, לשון קושי, לשון בעיה. ומביאה הגמרא, מביא רבי יוחנן כמה פסוקים, כמובן כל אחד עוסק בנושא אחר וברובד אחר, והייתי אומר יותר מעצים את הצער שבישיבה, שנאמר למשל, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. עם ישראל יושב בשיטים, מתיישב בשיטים, ואז מופיעה הזנות. או למשל, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, ואז ויביא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. או למשל, ונאמר וישב ישראל בארץ גושן, ויקרבו ימי ישראל למות. או למשל, וישב יהודה בספר מלכים, וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת עינתו, ואז ויקום השם שטן לשלומו את הדד האדומי וכו'. זאת אומרת, ארבעה מקומות, לפחות לפי המקור הזה, ארבעה מקומות שבהם אנחנו רואים שהישיבה גרמה צער, גרמה קלקול, גרמה לאיזשהו סוג של סטייה, של זנות. הקלקול הוא יכול להיות ברובד הזה, הוא יכול להיות ברובד של המשפחה, הוא יכול להיות ברובד של יחסי ישראל ואומות העולם. אפשר לעשות כאן חשבון מה בדיוק כל פסוק בא לחדד, איזה סוג של צער יש כשאדם יושב. אבל בכל אופן, הכותרת הכללית, המצב הנקרא ישיבה, הוא מצב מצער, הוא מצב בעייתי. מה הבעיה? מה הבעיה בלשבת? הרי לכאורה, כשיצחק אבינו רוצה לרדת למצרים בגלל הרעב, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עוצר אותו ואומר לו, עצור. שכון בארץ אשר אומר אליך. שכון, עשה שכונה, הווה נוטע, הווה זורע, וכולי, ככה אמרו חכמים. מה כל כך בעיה במציאות שהאדם רוצה לשבת? הייתי אומר את זה במילים קצת מודרניות במרכאות, שהרבה פעמים אדם מחלק את החיים שלו לשני חלקים. זה יכול להיות שני חלקים במובן הזה של עד גיל מסוים ומגיל מסוים, או יכול להיות במובן הזה שהוא מחלק את היום, או מחלק את התקופה. אנשים הרבה פעמים מחלקים את החיים לשני מצבים. מצב אחד שבו הם עובדים, בו הם מתאמצים, בו הם, אם אפשר לומר, מגיעים להישגים, להצלחות וכו', ומצב שני שבו הם יושבים רגל על רגל ונהנים מפירות ההצלחה. יש מקצועות שה-DNA שלהם בנוי ככה. נגיד, סוכן ביטוח. איך הוא בנוי? מה צורת החשיבה? ש-X שנים אני צריך לעבוד קשה כדי, אם אפשר לומר, להשיג איזשהו סדר גודל של לקוחות, שמאותו שלב מסוים שכבר הפרמיות פועלות באופן עצמאי, אז אני כבר יכול לשבת רגל על רגל והאחוזים מגיעים. זאת אומרת, זאת איזה מין תפיסת חיים כזאת, שאם היית שואל אדם, תגיד, מה אתה מאחל לעצמך? אז הוא היה אומר לשבת, לנוח. ותגיד, איך אתה חושב שאתה תגיע לזה? אז הוא היה אומר כך. המצב האופטימלי היה שאני כל הזמן רוצה לנוח. אבל להיות וזה לא בדיוק מסתדר בחיים, אז אני צריך קצת להתאמץ כדי שאני אגיע למצב מנוחה. אומר רבי יוחנן בדיוק הפוך. כל וישב אינו אלא לשון צער. אדם לא בא לעולם לשבת. למה לא? אומר המהר"ל בהרבה מאוד מקומות, כאן זה מקור אחד לפנינו כי זה עוזר לנו לעוד נקודה בהמשך, המהר"ל מביא בדרך החיים, בדרך חיים על מסכת אבות, על המשנה במקור ארבע אצלנו, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת אבון. אז על הביטוי יגיעה, על זה אומר המהר"ל, הוא אומר את זה גם פה, הוא אומר את זה גם בתפארת ישראל פרק ג', גם ב... בחידושי אגדות על הגמרא בסנהדרין ובעוד מקומות. ובמדרש זה בערו עניין הישיבה שגורמת תקלה לאדם. למה אם אדם יושב הוא בתקלה? וזה כי האדם שהוא עמל, הנה כאילו לא נמצא בפועל השלמות מצד העמל שיש לו. ומי שאינו בשלמות בפועל, הנה עומד אל ההשלמה, ולא ימשוך או ימשך אחר זה חיסרון. אבל כאשר הוא יושב ונח, כאילו הגיע כבר אל ההשלמה, וימשוך אחר דבר זה העדר וחיסרון. זאת אומרת, אומר המהר"ל כלל גדול, אדם לעמל יולד זאת לא כללה. אדם לעמל יולד זאת תכונה. זאת אומרת, בואו רגע נוסיף על גבי המהר"ל את המלבי"ם. אומר המלבי"ם, ככל שהבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא יותר בעלת מעלה באופן פוטנציאלי, כך החסרונות שנבראו ב-DNA שלה, בעצמיות שלה, הם יותר גדולים. למה? כי הקדוש ברוך הוא סומך על אותה בריאה בעלת מדרגה, בעלת מעלה, שתוכל להיות שותפה בהשלמה עם הקדוש ברוך הוא, ולא כביכול תשאיר את כל המלאכה לריבונו של עולם. ניקח דוגמה. הדומם לא זקוק כל כך להשלמה. בואו ניקח את הרובד הנמוך ביותר של החיים, רובד האכילה, או נקרא לזה התזונה. הדומם לא צריך לאכול. האבן חיה והיא לא אוכלת והיא לא שותה והכל בסדר. הצומח הוא במדרגה יותר עליונה מהדומם, אבל הוא כבר זקוק להרבה מים וקצת זבל. החי במדרגה יותר מפותחת מהצומח, והוא כבר לא יכול להסתפק רק במים, הוא צריך כבר לאכול, והוא צריך כבר לאכול קצת יותר מזבל של הצומח. והאדם שהוא צריך להזין את עצמו, הוא לא יקפוץ לפח זבל כמו חתול כדי לאכול. הוא צריך להתחיל לסדר לעצמו ארוחה. זאת אומרת, ככל שמדרגת החיים יותר מתקדמת מצד המהות שלה, כך הקדוש ברוך הוא ברא אותה יותר בעלת חיסרון, כדי שהיא תהיה שותפה בהשלמה. עם מי תהיה שותפה בהשלמה? עם הבורא. אז כשאמר שלמה המלך, אדם לעמל יולד, זה לא כללה. אדם לעמל יולד זאת הברכה של האדם. זאת, זה, הייתי אומר ככה, הפסוק הזה בעצם מברר שהבריאה היחידה שהקדוש ברוך הוא סומך עליו, שיהיה שותף איתו בהשלמת הבריאה ולא משאיר את כל העבודה לריבונו של עולם, זה האדם. יוצא לפי זה דבר יסודי מאוד. שככל שאנחנו, אם אפשר לומר, מייחסים את עצמנו כבני אדם למדרגת חיים יותר עליונה, כך שם יהיה יותר מצוי החיסרון. כלומר, דווקא החיסרון מגלה על החשיבות של הנושא שהאדם סומך, שהקדוש ברוך הוא סומך על האדם, שיש שותף איתו בהשלמה. ולכן אומר המהר"ל, אני חוזר שוב, וזה כי האדם שהוא עמל, אדם שהוא עמל ומוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. וכל אחד מאיתנו יודע שכשהוא מוציא מעצמו כוחות, אז אין מקום במרכאות לכוח אחר להיכנס. יש ביטוי הפוך דווקא בהלכה. איידי דתריד למפלט לא בלה. זאת אומרת, אחת השאלות כידוע בהלכות הגלת כלים, זה אם אתה שם סיר במים חותכים שאמורים להפליט ממנו, להוציא ממנו את החמץ, אז אולי הוא גם יבלע את כל החמץ שנמצא במים, אותו חמץ שיצא מכל הכלים שהיו שם לפניו. אז איך זה יכול להיות שהכלי הזה מוכשר? כלל גדול בהלכה, איידי דתריד למפלט, לא בלה. אדם שתרוד, כלי שתרוד לפלוט, לא בולע. כן? אדם שהוא, בואו נרוויח עוד משהו על הדרך, אדם שהוא עסוק כל הזמן בלפלוט, בלדבר, לספר, לתאר כמה הוא מוצלח וכו', לדוגמה, אז הוא לא פנוי להקשיב. איידי דתריד למפלט, לא בלה. לכן קודם כל אדם צריך קצת להסיר מעצמו את תכונת הפליטה, כדי שתופיע אצלו תכונת ההקשבה. תכונת היכולת לבלוע. אז אותו דבר בהקשר הזה כאן. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כיצור עמל. זאת לא כללה, זה שיא הברכה, כי זה בעצם מוציא את אותו מהכוח אל הפועל, על ידי זה שהוא שותף עם הבורא בהשלמה. עכשיו, ככל שהאדם יותר עמל, אז הוא יותר במחאות תרוד בבניין, בחיוב. ואם האדם הזה יושב, נח, הוא מחסידות נוח, אז א', הוא לא מוציא את התכונה האנושית שלו מהכוח אל הפועל, הוא לא עמל. בית, היות והוא לא עסוק בעמל, ממילא החיסרון יכול להיות דבק בו. נכון, איך אמרו חכמים? אפילו על המשנה הזאת. וכל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. למה? כי כשאדם אומר השולחן ערוך לא עמל, ממילא סופו יושב ומנסתם את הבריאות. האם ראיתם פעם ילד משועמם בחופש הגדול? זה בעיקר מכוון לאימהות. כן, קורה. לפעמים ילדים משועמם בחופש הגדול. טוב, אנחנו לא צריכים לספק להם אטרקציות כל 5 דקות, אבל קורה שלפעמים ילד משועמם. נכון? ואז שהוא משועמם, אז הוא מתחיל לפעמים גם לעשות כל מיני דברים לא בדיוק הכי חיובים. ברגע שאדם עסוק, אז הוא עסוק. וברגע שהוא עסוק והוא מוציא מהכוח אל הפועל דברים חיוביים, ממילא התוכן השלילי לא נמצא שם. ולכן אומר המהר"ל כלל גדול, וזה כי האדם שהוא בתכונתו עמל, וכשהוא בפועל מוציא מהכוח לפועל את התכונה הזאת, שהוא עמל, הנה כאילו לא נמצא בפועל השלמות, האדם לא שלם אף פעם, לכן הוא צריך להיות עמל, והוא עמל בלי סוף, מצד העמל שיש לו. ומי שאינו בשלמות בפועל, הנה עומד אל ההשלמה, וכל הזמן הוא מנסה להשלים, וכל הזמן מנסה להתפתח, וכל הזמן מנסה לצמוח, וכל הזמן מנסה להתקדם. ולכן, ולא ימשוך, אחר זה חיסרון. אבל כאשר הוא יושב ונח, כבר הגיע לכאורה, כאילו הגיע כבר אל ההשלמה, המילה כאילו היא חשובה, כי גם כשאדם נח הוא כמובן לא הגיע להשלמה, זה רק בכאילו, כאילו הגיע כבר אל ההשלמה, וממילא כשהאדם כבר שלם, אז כבר אין למה להשתלם, אז כבר איבד צורת אדם, אז כל החסרונות יכולים עכשיו להידבק בו. וימשוך או יימשך אחר דבר זה, היעדר וחיסרון. תראו איזה דוגמה אומר המהר"ל, דוגמה נפלאה, נפלאה בחומרה שלה. אומרת הגמרא, אומר המהר"ל, ודבר זה רמזו בפרק חלק הידוע, דאמרינן שם, יצר הרע, מאמתי ניתן באדם? ממתי אדם יש לו יצר הרע? אומרת הגמרא, על פי הפסוק, משעה ואמר שניתן בו משעה שיוצא ממעי אמו. כלומר, בחדר לידה ניתן יצר, לידה, יצר הרע לאדם. דכתיב, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, לאו דווקא מנעוריו מלשון נערות, תקופת הנערות, אף על פי שגם זה פירוש נכון, אלא, אומרת הגמרא, אל תקרי מנעוריו, אלא חסר כתיב, מנעוריו, חסר שם וב, אלא משננער לצאת מבטן אמו, ניתן בו יצר הרע. שואל אמר על רגע, וכל זמן שהוא בבטן אמו, כל זמן שהוא ברחם 9 חודשים, למה שם אין לו יצר הרע? מה מונע במחאות מהשטן ומלאך המוות הוא יצר הרע? להיכנס לתוך הרחם זאת הבעיה, מה הבעיה? למה יצר הרע לא נמצא בעובר כשהוא ברחם 9 חודשים? אומר המהר"ל, פשוט. אבל יש לדעת, ומעתה אולי נקרא במשפט קודם, ומעתה יקשה לך, למה דווקא מי שיוצא לאוויר העולם? אבל יש לדעת כי טעם זה כמו שבארנו. כי יצר הרע הוא השטן ומלאך המוות, הוא הסטייה, הוא החידלון. כמו שאמרו בפרק כמה דבבא בתרא, והיצר הרע שניתן באדם הוא עצמו השטן ומלאך המוות שמביאים את האדם אל ההדר והמיטה, והכל הוא עניין אחד, זה לא איזה שטן עם כנפיים, איזה מעופף עם כנפיים, ואיזה מלאך המוות שמחפש פה את מי חס ושלום להרוג, אלא כל זה ממד של פוטנציאל סטייה, פוטנציאל רע. אז מה קורה ברחם? ולפיכך, כל זמן שלא יצא האדם לאוויר העולם, שלא נשלם והוא מתנועע אל ההשלמה, כל זמן שהעובר ברחם עוד לא יצא בחדר לידה, כנראה שהוא הולך ומשתלם, הוא הולך, הוא עדיין זקוק להשתלמות ולהתפתחות ולהתגדלות בתוך הרחם. אז כל מה שהוא עסוק בהשלמה, אין מציאות של יצר הרע, כי הוא כל הזמן עמל. אז הוא עמל בלי בחירה, מכוח האינסטינקט, בסדר, אבל הוא עמל. לכן כל זמן שלא יצא האדם לאוויר העולם, שלא נשלם והוא מתנועה אל ההשלמה, אין דבק בו ההדר שהוא הפך ההוויה, ולא ימצאו שני הפכים ביחד. אבל כשהגיע הזמן הלידה, זה מגלה שכבר כנראה העובר הזה ישלים את מה שהוא צריך להשלים מבחינה גופנית וכו', ועכשיו כשהוא יוצא החוצה, אז הוא כביכול יוצא כבר שלם. וכאן מגיע יצר הרע. כשאדם חושב שהוא שלם, ואיננו נדרש להמשיך השלמתו, כביכול, אז זה נקרא יצר הרע. אבל תכף שנינר מבטן אמו, והוא נמצא בפועל בשלמות, ואינו עומד אל הוויה עוד לפחות ביחס לרחם, אז דבק בו ההדר שהוא יצר הרע ושטן ומלאך המוות שדבק בכל הנמצאים. אם כן, האדם בהגדרה הוא יצור משתלם. וההשתלמות הזאת היא בעלת מעלה, כי הוא שותף עם הבורא בבריאה. וכשהאדם לא עסוק בהוצאת תכונתו מהכוח אל הפועל, ובפרט שהוא כביכול יושב במנוחה, זה יכול להביא, לא זה לא יכול, זה מביא את כל הקלקולים. סופו כמשל, סופו מלסתם את הבריאות. לכן הוא בר ברחם אמו, צדיק גמור. מצד מה הוא צדיק? כי הוא משתלם. כשיוצא בחדר לידה הוא כביכול כבר שלם, אבל צריך להתחיל לחנך אותו, כמובן בהתחלה ברבדים הגופנים, אחרי זה הנפשים, שהוא עדיין צריך להשתלם, ולכן באמת הוא זקוק לנו וכל ההתפתחות וכל התהליך ההתגדלות. טוב, אם כן מתחילים טיפה להבין למה כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער, כי צורת האדם באופיה, בתכונתה, אינה צורת ישיבה, אלא צורת תנועה, צורת התפתחות, צורת השתלמות. האדם הוא יצור משתלם, הוא לא יצור נח. אנחנו לא מחסידות נוח, נוח לו לאדם שלא נברא. מי ששייך למנוחה, נוח לו שלא נברא. אנחנו לא נחים. אנחנו אמורים להיות עמלי. טוב, רגע. אבל צריך קצת יותר להעמיק את זה. הרבה פעמים ישנה סכנה גדולה כשאדם רוצה להיות כל הזמן עמל. זאת אומרת, הרבה פעמים הסכנה היא שכשאדם רוצה כל הזמן להתפתח ולהתפתח ולהתפתח, אז הוא בכלל לא שם לב באיזה נקודה הוא נמצא, כי זה כמו אחד שרץ מרתון, אז הוא רץ 42 קילומטר, אבל הוא לא נמצא בשום קילומטר. הוא בקילומטר הראשון, אחרי זה השני, אחרי זה השלישי, אבל הוא לא עוצר. לכן צריך להשלים כאן עוד נקודה מאוד חשובה. לפי דעה אחת, הפסוק הראשון כשאדם אומר, כשהוא נכנס לבית הכנסת בבוקר, הוא הפסוק שכולנו מכירים מנבואתו של בלעם, מקור 3, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. את הפסוק הזה צריך לנקד באופן הבא או לפסק באופן הבא. מה טובו נקודותיים? א' או עליך יעקב. ב' משכנותיך ישראל. ג' מה קשה? מה חסר? או עליך יעקב הבנתי, משכנותיך ישראל גם הבנתי? מקדשיך. מה עם המקדש? איפה המקדש פה? אוהל זה הראיות ממש. אוהל מועד. משכן זה כבר יותר קבוע, אבל זה עדיין לא בית מקדש בירושלים. אם כן, למה בפסוק הזה לכאורה אין את הגדר השלישי שנקרא משכנותיך, סליחה, מקדשיך, למשל ישורון? מה היה רעים? היה כתוב ככה, מה טוב הוא נקודותיים? א' הוא עליך יעקב, ב' משכנותיך ישראל, ג' מקדשיך ישורון, או שם אחר, לא משנה. טוב, אז תכף יתברר. בכל אופן, כבר אנחנו רואים שיש שני מצבים. יש מצבים של אוהל ויש מצב של אוהל ויש מצב של משכן. אין מצד האמת מצב של מקדש, אבל האוהל הוא קודם למשכן, והמשכן חייב לבוא אחרי האוהל. אוהל ללא משכן חסר. משכן ללא אוהל לפניו חסר. מקדש, נראה תכף במרכאות, חסר. אומר הרב, ההשתלמות המאושרת, שאליה ראוי שיחשוף האדם תמיד בכל חייו בלא ערף. אם אדם רוצה באמת להיות שלם, אם אפשר לומר, בהופעת החיים שלו, שגם כאן הרב לא מדבר על שלמות, הוא מדבר על השתלמות. ההשתלמות המאושרת שאליה ראוי שיחשוף האדם תמיד בכל חייו ללא ערף, היא מיוסדת על שתי בחינות יסודיות. יש שתי בחינות, שני צדדים, שאם האדם רוצה להגיע להשתלמות, כאילו במרכאות שלמות, הוא חייב להיות נתון, או אם אפשר לומר פועל, בשתי הבחינות האלה. שאין כבסיסים המעמידים את כל חמדות עולמים, או חמודות עולמים. האחת, תכונת נפש אחת, כישרון אחד, תנועת חיים אחת. האחת היא האתרה העליונה של כל מעלה, להיות האדם שואף תמיד להתעלות. לעלות אל על במעלות הקודש, להוסיף חוכמה ודעת קדושים רבה, להיות מואר וכו' וכו'. וכל זה הבא מתוך תוספת חוכמה ודעת, מתוך הזדקחות רגש ורעיון, מתוך תגבורת האצילות הנפשית הלוך וגבור, אם כן נטייה אחת בנפש האדם, נטייה עמוקה מאוד, יש לו מנה, רוצה מתן. אדם לעולם לא מסתפק בקיים, תמיד רוצה יותר. במה הוא רוצה יותר? בהכל. וזה בסדר גמור. כי האדם באמת רוצה להתפתח, רוצה להתקדם, רוצה להופיע מעלה על גבי מעלה, למעלה מהמעלות שהוא הגיע אליהן כרגע. אם כן, זאת נטייה אחת, נטייה חשובה מאוד בנפש האדם, שתמיד כשהוא במרכאות בעל סיפוק, תמיד יש שם איזשהו סוג של ספק. כלומר, תמיד הספק, אם אפשר לומר, הוא יוצר סיפוק בסיפוק. כלומר, גם הסיפוק, כשביכול אני בעל סיפוקי, הוא בעצם, יש שם איזה שוק של חיסרון, של ספק. אז מצד אחד, האדם רוצה כל הזמן להתעלות ולהתעלות. אבל כאן יש סכנה איומה. הסכנה שמרוב שאדם נמצא, אני אומר את זה ברמה הטכנית, אבל זה ברמה הנפשית, ברמה המחשבתית, ברמה היותר פנימית, מרוב שאדם כל הזמן נמצא באיזה תהליך של התפתחות, השתדרגות, כל הזמן הוא עמל, עמל, עוד מהכוח לפועל, עוד מהכוח לפועל. אם האדם לא עוצר בנקודה שאליה הוא הגיע, יכול מאוד להיות שהוא לא שייך לשם בכלל. ניקח אולי דוגמה. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עלה אליי ההרה, בוא תעלה להר סיני, הקדוש ברוך הוא מוסיף עוד שני מילים, והיה שם. ו-ה-י-ה, שם. לא מספיק לעלות להר. כולנו אנשים שאוהבים לטפס על הרים, אז עלינו על הר אחד, ואחרי זה רוצים עוד הר, ואחרי זה הר שלישי. כל הזמן עולים על הרים. יפה, לא רע, זה בסדר, זו תכונת ההשתלמות. טוב מאוד, לא מסתפקים, תמיד ספק. בסדר. אבל מצד שני יש כאן בעיה. כי מי אומר שכשאני הגעתי להר, אני מתאים למדרגה שנקראת ההר? אולי אני בכלל לא שם? אולי ההוויה שלי לא שייכת לשם? זה סוג של דמיון, זה סוג של אשליה, זה סוג של בכאילו. זה לא אמיתי. לכן על גבי השלב או על גבי הבחינה שאדם צריך כל הזמן לנוע קדימה, הוא צריך במצבי התנועה לעשות איזה שהם הפסקות. מה שהרב קורא באורות הקודש, הפסקות ניתנו אפילו בתורה, כדי לעכל עיכול רוחני כל פרשייה ופרשייה בתורה, והפסקות האלה, התפקיד שלהם הוא חשוב ביותר, הוא לבסס, הוא לייצב, הוא לחלחל, הוא להפנים את אותה מדרגה שאליה אני כרגע הגעתי, כדי שהיא באמת תהיה אני, וזה לא יהיה איזשהו דמיון חיצוני שכאילו זה אני. לכן הנקודה הזאת של המנוחה, מכוח העמל, כמכינה את העמל הבא, נקודת המנוחה הזאת היא מאוד חשובה. ויסו ויחנו ויסו. למה צריך את הויחנו אחרי ויסו? תגיד ויסו 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 ויסו. אלה מסע בני ישראל. למה צריך להגיד גם ויחנו? כי החנייה היא חלק מהמסע. החנייה מצד האמת היא המסע. כי אם אדם לא מברר לעצמו האם הוא שייך לאותה מדרגה שאליה הוא נסע, על ידי שהוא עוצר לרגע, יותר מרגע, מעכל, מפנים, רואה את המורכבות, מגלה כמה בעיות, עובד על זה וכו'. אם הוא לא מעכל באמת שהוא שם, אז הוא לא שם, אז אולי הוא ללער, אבל הוא לא שם. לכן אומר הרב נקודה שנייה, והשנייה, שורה רביעית מלמעלה, היא הבסיסיות של העמדה. התוכן השומר את המצב, שלא יאורס, שבכללו הוא התוכן המקיים את תשוקת ההתעלות, מה שנותן קיום והוויה ומציאות אמיתית פנימית לאותה תשוקת התעלות, זו דווקא המנוחה, דווקא העצירה, העיכול הפנימי והשייכות האמיתית לאותו דבר. והקובע לנשמה מקום של מנוחה, לבלי תהיה מארסת למעלה מכל חוקה, שלא יהיה מצב שאדם כביכול עולה לאיזושהי פסגה, הוא כביכול חושב ומדמיין שהוא שייך אליה, אבל הוא בעצם בכלל לא שייך לשם. לכן אדם בא בבוקר לבית הכנסת אומר נקודותיים, מה טוב הוא? ריבונו של עולם, אתה בראת בנפש האדם שתי טובות. מה הטובות שאתה בראת שאני הבוקר הזה מתחייב, כשאני נכנס לבית הכנסת, מתחייב לנוע כל היום אל הטוב הזה? מה תנועת הטוב? איך אני אקנה את הטוב הזה? א', מה טוב הוא? נקודותיים, א', אוהליך יעקב? ריבונו של עולם, אני קודם כל אוהל. קודם כל הרי, קודם כל נע ממקום למקום. והאוהל הזה הוא יעקב, הוא עקב, הוא מסובך. ב', האוהל הזה צריך גם שתתווסף אליו תכונת המשכן, תכונת הקביעות, תכונת היציבות, תכונת ההפנמה, תכונת השייכות. כאן זה כבר ישראל, אבל כאן יש סכנה איומה. כי אם היה כתוב מקדשיך, אז זהו. אז הגענו אל המטרה הסופית. לא, לא, לא. כל החיים זה אוהל משכן, אוהל משכן, אוהל משכן, אוהל משכן. כל החיים זה ככה. ולכן אומר הרב, האוהל והמשכן הם שני השמות של בית הדירה, העלול להיות מוכן למסעות. גם המשכן הוא נוסע. מקומות שונים עבר המשכן, עד שהתייצב בשילו. לכן גם המשכן זה שם של מסע, רק מסע יותר קבוע, מסע יותר יציב, מסע יותר פנימי. האוהל הוא ודאי הראיות מוחלטת. המשכן הוא הראיות, אבל שיש בה כבר ממד של קביעות. המקדש זו כבר קביעות. סוף ההיסטוריה, המקדש שלישי, גאולה שלמה, בסדר, בסוף נגיע לקביעות המוחלטת, שגם היא מצד האמת איננה מוחלטת, כי מחיל אל חיל. אבל באופן יחסי אלינו, אומר הרב, האוהל והמשכן הם שני השמות של בית הדירה, העלו להיות מוכן למסעות, שמרשמים בתוכן הרוחני העליון את העליות הנחשפות. האוהל מסמן את היסוד המטלטל, את הצוויון של ההכנה אשר לתנועה, שכוונתה היא תמיד השתנות ועלייה לצד האושר העליון לקראת הזיף של מעלה. והמשכן מסמן, באופן יחסי, אם גם בצורה מחוברת באיזה אופן להכנה של נסיעה, אבל דווקא את היסוד המנוחתי שיש בין מסע למסע. ובנפשיות היא ההרגשה המרגעת העוצרת את ההתנועות הבלתי פוסקת, לשם היסוד של המטרה העליונה, קביעות האורה ובסיסיותה בערכה. לכן חשוב כאן להעיר הערה על הכותרת של השיעור הזה. האם אנחנו רוצים צמיחה והתחדשות? כן. האם אנחנו רוצים צמיחה והתחדשות בכל דבר? כן. האם אנחנו רוצים ודאי צמיחה והתחדשות בדברים היותר מהותיים של החיים, וודאי המשפחה? זה נקודת המשען שעליה הכל עומד. זה הכלל בקטן. כן. לכן עצם הקמיעה, הרצון, ההשתוקקות, לצמוח, להתחדש, להתפתח, להשתדרג, בכל הבחינות, בתוך הזוגיות, בין ההורים, בין ההורים לילדים וכו', עצם הרצון הזה הוא רצון חיובי מאוד. אוי ואבוי אם אנחנו נסתפק ביש. בשום פנים ואופן, לא תמיד אנחנו רוצים יותר. מצד שני, כשאנחנו רוצים לפנות קדימה ולהתפתח ולהתעלות, ונגיד ש... וכאן אנחנו לא נפתח איזה סדנה, מהם התנאים כדי שנתעלה, למרות שנראה בהמשך אולי עוד משהו, אבל נגיד שהגענו לאיזושהי מציאות שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשתדרג, ואנחנו עושים מאמצים כדי להשתדרג, נגיד, לא להתלהב יתר על המידה מהתנועתיות יתר הזאת. זאת אומרת, תמיד צריך לבדוק האם באמת אנחנו שייכים למדרגה הזאת. האם באמת עלינו אל ההר, אבל האם אנחנו שייכים לשם? האם אנחנו ויהיה שם? כי הרבה פעמים, לצערנו הרב, אני אומר את זה ממש בזהירות רבה, הרבה פעמים, בפרט בזוגיות צעירה, רואים איזה תהליך של התעלות והתעלות והתעלות, אבל אין בעצם התבססות והפנמה של הקשר, נקרא לו הפנימי הזוגי הזה, ופתאום חס ושלום הדברים יכולים להתפרק ולהתפרץ. איך זה יכול להיות? הרי אנחנו כל כך הרבה שנים ביחד, וכל כך טוב לנו ביחד, וכל כך אנחנו כביכול בתהליך של התעלות והתפתחות. פשוט לא היה משכן שם, לא הייתה שם מנוחה. לא הייתה שם, עוד פעם, המילה בדיקה היא לא מתאימה, אבל לא הייתה שם בדיקה שבאמת אנחנו שם. שיש איזה עוגן פנימי של ביחד שהוא כבר הרבה יותר רציב מאשר לפני שנה או חמש שנים. אין כאן טבלאות איך למדוד את זה, אבל כל אדם נשוי שיודע בדיוק למה אנחנו עכשיו מכוונים. צריך לבדוק שאנחנו שייכים לשם. וזה לא סתם איזה סוג של דמיון. כי אחרת באמת חס ושלום דברים יכולים להתפרץ. טוב, אנחנו עדיין בהתחלה. עוד טיפה. במה האדם צריך לצמוח ובמה האדם צריך לתת לעצמו מנוחה. אומר רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. אז במה זוג צריך להשקיע כדי להגיע או כדי להוציא את אותה תכונת עמל מהכוח אל הפועל, כדי להגיע באמת למדרגה של ויהיה שם באופן יחסי? באיזה תחומים הוא צריך להשקיע? אומר רבן גמליאל, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. וכל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. כלומר, התחומים שבהם אנחנו צריכים להשתלם, אנחנו כבר קצת יותר מעשיים, הם שני תחומים. תחום אחד, אני פשוט מצטט, תלמוד תורה. תחום שני, דרך ארץ. תחום אחד, תורה. תחום שני, מלאכה. אומר המהר"ל, אך מה שאמר, מקור חמש, אך מה שאמר שיגיעת שניהם משכחת אבון, משמע שאם אנחנו משקיעים בזוגיות רק בצד הרוחני שלנו, שהוא בחינת תורה, אבל לא משקיעים בצד הנפשי, לא משקיעים בצד הגופני, לא משקיעים בכל מיני צדדים טבעיים של חיים, וכו'. או להפך, אם אנחנו משקיעים רק בצדדים הטכניים של החיים, הגופניים, הנפשיים, הכלכליים וכו', ולא משקיעים בצד הרוחני, אלא משקיעים רק בצד אחד, לפי רבן גמליאל, לפי המשנה, חס ושלום, אנחנו נהיה שייכים לאבון. היגיעה צריכה לצאת אל הפועל בשני החלקים שמהם מורכב האדם. מלאכה זאת לא מילה גסה. מלאכה זאת לא מילה רעה. דרך ארץ זה לא מוקצה מחמת מיוס. דרך ארץ זה דבר חשוב. זה דבר שהוא רצון השם. לכן כמו שאנחנו יודעים להשקיע בעניינים רוחניים, צריך גם להשקיע בעניינים גשמיים. יש דברים שיפה להם הצניעות פה, ויש דברים שלא קשורה להם הצניעות וצריך לדבר עליהם. להשקיע בכל מה שהוא מחבר את הזוגיות, גם ברמה של חיים טבעיים חומריים. זה דברים פשוטים. מי שחושב שלהשקיע בזוגיות זה לבוא ליום יום כזה וגמרת המלאכה, הוא לא מבין כלום. ומי שחושב שמצד שני לקנות רק עגילים לאשתך או לצאת לאיזה חופשה או משהו כזה, זה רק מה שיבנה את הזוגיות, גם אתה לא מבין כלום. זה תמיד צריך לבוא כפול, כי אלה שני חלקי האדם, אלה שני חלקי הזוגיות. לכן אומר המהר"ל, אך מה שאמר שיגיעת שניהם דמשמע שתולה ביגיעה, במה שעמל ויגיע, נראה שרוצה לומר כי ראוי שיהיה האדם עמל בשני חלקים אלו אשר יש באדם. כי אם הוא יוציא רק חלק אחד, רק צד אחד, אז חלק אחד לא יוצא לפועל, אז יש שם סוג של במחאות שלם, אז החיסרון יכול להיות דבק שם. זה כמו שאישה, ניקח דוגמה, זה כמו שאישה רוצה איזה תכשיט חדש, אז בעלה אומר לה, אבל יש לך כבר איזה 18 אלף עגילים, איך קוראים לתיק הזה? לא יודע. איך? בקופסת התכשיטי. יש קופסה ויש מזוודה ויש זה מדרגות, מדרגות, כן. כמה כיסויי ראש? אין מקום כבר בארון. בראש יש מקום. כן. אז זה באמת חוסר הבנה. של הבעל את אשתו. וכן להפך, לצד השני. לא צריך להגזים, כמובן, הכל יחסי, אבל צריך להבין שזה חשוב. כי ראוי שיהיה האדם עמל בשני חלקים אלו אשר יש באדם. כי יש באדם וכן בזוגיות גוף ונפש. והתורה היא שלמות הנפש, נכון, זה הצד של השלמות הרוחנית. ודרך ארץ מה שאדם צריך לצורך גופו, לפרנסתו ושאר דברים. אמר רבן גמליאל, כי כאשר האדם עמל בשני דברים, דהיינו בשני חלקיו, דהיינו הוא יוצר מציאות שלמה של השתלמות, ולא רק מציאות חלקית של השתלמות, שבצד אחד כביכול הוא שלם, אז מיד יהיה דווקא חיסרון. אמר כי כאשר האדם עמל בשני דברים, דהיינו בדרך ארץ שאדם עושה להנהגת גופו מה שצריך לו, ומה שמצד שני האדם עמל לשלמות נפשו שהיא התורה, כמו שהוא דרך ארץ להשלים גופו ואז לא נמצא יעבון. כי על שניהם להשלים את עצמו. ויעבון לחסר את עצמו. ולכן יגיעת שניהם דווקא כאשר האדם עוסק בדבר שהוא להשלים את עצמו לגמרי ולא באופן חלקי. לכן בשני מסלולים צריך כל הזמן להתחדש. גם במסלול הרוחני הפנימי בין בני הזוג וגם במסלול הטבעי החומרי. שיש לזה את כל הביטויים ואת כל הצדדים ואין צורך לפרט בזה. ורק לגיעת שניהם השכחת עוון. כלומר, אדם צריך להיות משתלם כל הזמן. ואם הוא שלם בצד מסוים של חלקיו, אז שם מיד יופיע יצר הרע. מיד. כלומר, הרבה פעמים אנחנו יכולים לזהות, הרבה פעמים איזה, נקרא לזה, אי נעימות בזוגיות, בגלל שצד מסוים, הבעל או האישה משקיעים בצד מסוים, לא מודעים מספיק ולא משקיעים בפועל בצד השני, אבל אני משקיעה, אבל תראי איך אני משתדל, וכן להפך, איך אני משתדלת וכו'. כן, אבל אין כאן איזה כולל, אין כאן איזה לגמרי. אין כאן אדם לגמרי, יש כאן בעיה. טוב, בואו נתקדם. עכשיו, מה היחס בין שני החלקים? אז א', האדם צריך להשתלם, כל הזמן בהתעלות. ב', כדי שזה התעלות, הוא צריך להיות גם במנוחה. מה טוב הוא עליך, משכנותיך. מצד שני. ומה הוא צריך להשתלם? בשני הרבדים של החיים. אבל יש כאן פסקה בשמונה קבצים, פסקה נפלאה ביותר. שימו לב. אומר הרב, מתוך, מקור שש, מתוך שאין אדם יכול להקיף שום תיאור בשלמותו, אדם לעולם לא יכול להגיע לשלם. בשום דבר, בשום נושא, בשום עניין. כי גם אם הוא יגיע לשלם כמותי, לשלם איכותי, הוא ודאי לא יכול להגיע. אדם גמר את השס 18 פעמים. בסדר, יפה. האם אתה מעיינת? הגעת לעומק הסברה? זה אין סוף. זה דבר השם. זה אין סוף אלוהי. אז מתוך שאין אדם יכול להקיף שום תיאור בשלמותו, ואם זה נפשו הורגת להיות משלים ציוריו, מצד אחד יש איזה כמיה בנפש להיות שלם, מצד שני יש איזה אמת במציאות שאי אפשר להיות שלם. אומר הרב משפט נוראי, על כן מקולה, האדם קלו, קלוע, קוף, למד, וו, עין, אדם קלוע, בתוך, אם אפשר לומר, שני כוחות החיים האלה, על כן הוא מקולה הוא תמיד בין השאיפה מצד אחד ומניעת היכולת מצד שני. כלומר, כל הזמן אנחנו כלואים בין איזה שאיפת על לאיזשהו שלם, חומרי, רוחני וכו', בזוגיות ובכלל בחיים, לבין אי היכולת להגיע לשלם הזה. נכון, יש איזה ביטוי ילדותי של זוג צעיר שאומר, יום אחד אנחנו נגמור את כל הסידורים בבית. כלומר, כל הווילון והמדף, הכל יהיה מסודר, בסוף הכל יסתדר. אדם שנשוי קצת יותר מרבע שעה יודע שזה לא בדיוק ככה. זה בדיוק לא ככה. לעולם לא יגמרו הסידורים. וטוב שכך. כנראה אנחנו צריכים להשתלם כל הזמן. אז האדם כל הזמן מקולה, אם אפשר לומר, בין השאיפה ומניעת היכולת. מצד אחד, איזו כמיהה עצומה לאיזושהי שלמות, לאיזושהי מנוחה, לאיזושהי שלווה, לאיזושהי נחת. ומצד שני מניעת יכולת להגיע לשם. והוא כואב את זה. והוא מתוסכל מזה. והוא כל הזמן במתח הזה. אמנם אומר הרב, אנחנו צריכים להגיע להסכמה פנימית. שאנחנו נהיה תמיד מקולאים בין שני אלה. תמיד אנחנו מצד אחד נרצה לשאוף שלם, ומצד שני נהיה מנועי יכולת להגיע לשלם הזה. ואנחנו צריכים לחיות עם זה בהסכמה פנימית, בהזדהות, בשמחה. ולפעול בתוך התחום המקולה זה כמה שניתן. אבל זה אנחנו, זה המציאות שלנו, זה האופי שלנו. אמנם ביותו האדם, ביותו משתמש בשני הזרמים הללו כשורה, הרי הם משלימים אותו באמת בהשלמה שאינה פוסקת. מצד אחד, כל אחד מאיתנו כנשוי יודע שיש לפעמים מצבים בזוגיות שאיזשהו סוג של סי, איזשהו סוג של, לא רוצה לקרוא לזה אופוריה, זה נשמע ילדותי, כן, אבל סוג של איזה סי בזוגיות. זה יכול להיות מבחינת אהבה, יכול להיות מבחינת התאמה פנימית, זה יכול מצד הקשר הרוחני. בקיצור, אין מילים להגיד את זה. איזה סי בהופעות הזוגיות. ומצד שני, יש מצבים שבהם זה לא בדיוק ככה. וזה בסדר. השלם, הוא נפלא, הוא מתנת השם מבחינה מסוימת. אבל הוא גם מאוד מסוכן. כדי אנחנו יכולים לנוח. ואז אנחנו נהיים מחסידות נוח. ולכן תמיד הקדוש ברוך הוא מניע אותנו כל הזמן, בין השאיפה לשלם לאי יכולת השלם. אמנם אומר הרב, ביותו משתמש בשני הזרמים הללו כשורה, הרי הם משלימים אותו באמת, בהשלמה שינה פוסקת בגידול תדירי, שהוא העושר היותר גדול. עכשיו תראו מה אומר הרב. אבל כל זה עומד ובשכלולו, מתי האדם יכול לחיות בהסכמה פנימית, בשלמות פנימית, עם המצב הכפול הזה? שמצד אחד הוא הורג לאיזשהו שלם, ומצד שני הוא לא מסוגל להגיע לשם. באיזה, מה ייתן לאדם את היכולת, או מה ייתן לזוגיות, לזוג את היכולת, לחיות עם זה בשלום, לחיות עם זה בשמחה, ולא להיות מתוסכל מזה. אומר הרב, זה תלוי בדבר אחד מאוד מרכזי. תראו מה אומר הרב, זה מדהים. אבל כל זה עומד הוא בשכלולו, כשהוא שומר יפה את אופיו, כבר יתברר למה הכוונה, את אוכיות רצונו, אז הוא חפץ רק להיות מוסיף והולך בעצמיותו, ומרוצה הוא אז בהתווספות התדירית יותר מבכל טוב. רק כשאדם יודע שהוא כל הזמן קלוע בתוך שני הזרמים האלה, ודווקא הזרם של אי ההשלמה יביא אותו להשלמה, שהיא בעצם אי השלמה בדרך להשלמה הבאה, שהיא השלמה, אי השלמה בדרך להשלמה הבאה, דווקא המציאות הזאת, היא זאת שבאמת תביא אותו לאיזה מין הונג כזה, הונג פנימי כזה, להיות כל הזמן שואף ומתפתח, כל הזמן צמא להתחדשות, צמא להתפתחות, אף על פי שגם שלבי הביניים שעליהם האדם כן יגיע לאיזושהי מדרגה יותר מתקדמת מהשלב הקודם, האדם יודע שזה הכנה לשלב הבא. והוא יותר ישמח בהשתלמות, בהשתדרגות, בציפייה, בהשתוקקות אל הצמיחה הזאת, הרבה יותר אפילו מהטוב בעצמו, מהאופוריה עצמה, מהמדרגה העליונה שהוא הגיע אליה. אבל רגע, אנחנו באמצע משפט. ונפשו מתמלאת תמיד הודעה עדינה פנימית ליוצר כל, שברא את יצורה וכל עולמיו בצורה עדינה כזאת, איזה ביטוי, שהם עומדים במצב של התעלות תדירית. כלומר, תארו לעצמכם שיום אחד היינו מגיעים לאיזה סי. מה היה קורה אחר כך? היינו מגיעים לסי שאחריו אין יותר סיים. סי הסיים, זהו. השלם של כל השלמים. תחשבו שהיינו מגיעים בזוגיות לאיזשהו שלב של שלם. נו, עכשיו לאן? לאן? תחשבו שאדם היה שבע אחרי ארוחת צהריים פעם אחת בחיים. שבע לאורך כל החיים. מה עם ארוחת ערב? מה עם ארוחת בוקר? וצהריים? מי צריך? כן. ואם זה היה בתורה ככה? ואם זה היה צדיקים בגן עדן ככה? אין, צדיקים אין להם מנוחה. אז אין מנוחה. אנחנו לא רוצים חס ושלום סוף. אנחנו רוצים אין סוף. אז אחד חושב, אוי, איזה יופי שאני לא שבע אחרי ארוחת צהריים עד סוף חיי. אחד חושב, איזה יופי שאני לא שבע בזה שלמרות שקפתי אלף פעמים את השס, אני רוצה עוד ללמוד. וכן במדרגות הרוחניות, וכן בזוגיות כמובן. לכן עוד פעם, ככל שהאדם שייך יותר אל העדינות הפנימית הזאת, אז הוא יודע עד כמה ההשתלמות הזאת, זה מה שבאמת יביא אותו אל השלמות שהיא תהיה המפתח להשתלמות הבאה. אבל אם הוא מקלקל את רצונו ואיננו פונה אל עצמיותו, אני אומר את זה עכשיו בצורה מאוד ילדותית, אנחנו חיים בעולם או בתרבות שלא מוכנה לקבל שהעולם הזה הוא השתלמות. היא רוצה תמיד שלמות. אז האדם רוצה להיות הכי טוב בהכל. הכי חכם, הכי עשיר, הכי יפה, הכי הכי הכי. דרך אגב, המחלה הזאת יכולה להיות גם בבית מדרש. אני רוצה להיות הכי מתוקן במידות, הכי צדיק, הכי הכי הכי. זאת מחלה, כלומר, אדם שמשייך את עצמו לאיזשהו ממד של שלם, בלי שהוא מבין שהשלם הזה הוא סכנה איומה, כי אז הוא לא יוכל יותר להשתלם עד אינסוף. האדם הזה הוא אדם מאוד חומרי. הוא אדם מאוד חיצוני. כי השלמות שייכת רק לממד חומרי. וגם זה רק ברבדים החומריים של הממד החומרי. ההשתלמות היא שייכת לממד רוחני. אז אני רוצה להגיד את זה בצורה יותר פשוטה. אם אדם רוצה להרגיש טוב עם הציפייה של צמיחה והתחדשות בחיי נישואין, פשוט צריך לשאול את עצמו, האם אני מחפש את השלם או את המשתלם, מילים אחרות, האם אני אדם רוחני או אדם חומרי. אם אני אדם רוחני, אני שמח בהשתלמות, ולכן אני שמח שהגעתי לשיא, אני רוצה לבסס את השיא הזה, אבל אני יודע שיהיה שיאים אחרים, הרבה יותר עליונים והרבה יותר מתפתחים, ואני שמח על, על המשך הדרך, ובדרך יהיו גם משברים בדרך לשם, בסדר. אז מה, זה חלק מהעניין, זה מה שיוצר את ההשתלמות הבאה. אבל אם האדם שייך רק לרבדים חומריים, אז הוא כל הזמן רוצה את השלם. הוא לא מוכן להיות משתלם, הוא לא מוכן להיות חסר. תראו, המשפטים שכאן הרב אומר מאוד חשובים. עוד פעם המשפט הזה. אבל אם הוא מקלקל את רצונו ואיננו פונה אל עצמיותו האמיתית של ההשתלמות, של, של נקודת ההשתלמות האינסופית האלוהית, אלא אל ההתראות להיראות כלפי חוץ וההתהדרות החיצונית. הרי כשאדם רוצה ליחצן את עצמו החוצה, אז איך הוא רוצה ליחצן את עצמו החוצה? שלם. שלם. נכון, אדם גומר מסכת, אז הוא רוצה עכשיו, הוא סיים מסכת. יש לו איזה שלמות של מסכת. סליחה על הדוגמה, בסדר? אישה קנתה איזה בגד נאה, והיא עכשיו הולכת לאיזה שמחה משפחתית, ורואים אותה. היא רוצה להיראות הכי טוב בעולם. אז נכון שזה הכי טוב בעולם, אבל זה הכי טוב בעולם כרגע. ובעזרת השם יהיה עוד יותר טוב. בשמחה הבאה, שאצל אישה יהיה עוד 5 דקות בערך. הגזמתי. לכן אדם ששייך כל הזמן אל השלם, הוא בעצם אדם שהוא חיצוני, הוא רוצה את העכשיו, הוא רוצה את השלם עכשיו. אין שלם. אבל אם הוא מקלקל את רצונו ואיננו פונה אל עצמיותו, אלא אל ההתראות וההתהדרות החיצונית, אז אין לו חפץ כלל בגידול התדירי. זה אינו דבר ניכר לאחרים. השלמות הפנימית היא לא ניכרת לאחרים, השלמות הפנימית היא ניכרת לעצמך, אבל אם אתה כל הזמן עסוק באיך אתה נראה לאחרים, אז אתה כל הזמן רוצה שלם. אדם שכל הזמן מחפש את השלם, מה שמעניין אותו זה להתהדר לפני אחרים. אדם שכל הזמן רוצה להתהדר לפני אחרים, מחפש השלם. כי איך הוא יכול להציג חלק? הוא לא יכול להציג חלק, הרי הוא רוצה להציג שלם. אדם שלא שייך אל השלם, אל ההשתלמות, אז כל היחס אל החוץ הוא לא רלוונטי. אני באמת שאלתי את עצמי, מה אפשר להגיד על כותרת כזאת בשיעור? מה נגיד? זה אין סוף. עצם מה שאנחנו מדברים זה נוגד את, את הנושא. היא גוף. אבל השלמות הפנימית, דבר זה אינו ניכר לאחרים. כי אם יהיו לך לבדיך, ואין לזרים איתך. האדם הזה או האדם החיצוני החומרי רוצה הוא בצוויונות כאלה שיהיה יכול להתהדר ולהתייפות בהם מחוץ לעצמיותו. וזה הוא מוצא רק במושגים שלמים, שלמים בתכלית, שאין בהם חיסרון הראוי לקבל תוספת. אם אדם מחפש את השלם במראהו, במידותיו, בחוכמתו, במעמדו החברתי, במעמדו הכלכלי, בכל תחומי החיים, זה סימן שהאדם הזה חומרי. כי הוא לא שייך לאינסוף, ורק החומר יש בו איזה סוג של שלם. הוא אינו שם לב למה שאם ימלא חפצו זה, אם באמת החפץ שלו להיות שלם מתמלא, ילגום מן החיים, איזה ביטוי, ילגום מן החיים בפעם אחת. ואחר כך יהיה משומם, מלשון שממה. אבל הלא להתהדר, פעם אחת יוכל. פעם אחת אפשר להתהדר, אפשר להגיד שלם, אבל אם אתה רק פעם אחת שלם, אז זה נגמר, אז השלם הוא שלם, נגמר, פעם אחת נגמר. על כן, רק הנביא מרשו ארץ, והתענגו על רב שלום. כדי להבין את זה קצת יותר טוב, כבר אנחנו מסיימים, ונקפוץ רגע למקום מספר 8, אורות הקודש, הפסקה נקראת החידוש התמידי, ההופעה שבאה לאדם, לחוש על ידה את היצירה, לא כדבר שכבר נגמר ונעשה, אלא כדבר שהוא תמיד מתאווה, מתעלה, מתפתח ומתרומם. אם האדם שייך למדרגת ההשתלמות הזאת, איש שמעלה אותו מתחת לשמש, מתחת השמש, למעלה מן השמש. העולם שמתחת לשמש הוא עולם שלם. העולם שמעל השמש הוא עולם משתלם. העולם שמתחת לשמש הוא עולם חומרי סופי. העולם שמעל השמש הוא עולם רוחני אינסופי. כל השאלה זה האם האדם חי את העולם שמעל השמש בעולם שמתחת השמש. אם כן, אז הוא שייך למהלך של השתלמות. לכן הוא כל הזמן קמה ליותר. הוא שמח על היותר הזה, הוא מבסס אותו, הוא מייצב אותו, הוא מוודא שבאמת הוא שייך לשם, והוא רוצה יותר. והוא שמח ביותר הזה. ובמה הוא רוצה יותר? בהכל. אז במה נשקיע בזוגיות? בהכל. נשקיע, כמו שאמרנו, ברבדים הרוחניים, ברבדים הנפשיים, ברבדים הגופניים, ברבדים הכלכליים, בהכל. יגיעת שניהם משכחת עבור. כי הוא באמת בתהליך של השתלמות, וגם כשהוא יגיע לאיזשהו שלב בסולם, והוא יהיה יציב שם ויעמוד שם וזה בסדר, יש שלב הבא. אז כדי שהאדם באמת יהיה שייך לעולם שמעל השמש, ולא לעולם שמתחת לשמש, והוא יביא את העולם שמעל השמש לתוך העולם שמתחת לשמש, יגיעת שניהם משכחת עבון, כלומר, לא רק ישתדל ויתאמץ להתפתח ולצמוח ברובד הרוחני של הזוגיות, אלא גם ברובד החומרי של הזוגיות, כי יגיעת שניהם משכחת עבון, אז זוהי מעלה שמעלה אותו מתחת השמש למעלה, למעלה מן השמש, ממקום שאין כל חדש מתחת לשמש, למקום שאין כל ישן מעל השמש. שהכל מתחדש, ששמחת שמיים וארץ הווה בו, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. משפט אחרון, מקור 7. אנחנו אומרים בתפילה, ישמח לב מבקשי השם, על פי הפסוק. לא כתוב ישמח לב מוצאי השם, כתוב ישמח לב מבקשי. אומר הרב, החפץ הפנימי של בקשת השם הוא העולה על כל החיים ועל כל העושר, ושהבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת. מה שאנחנו מבקשים זה להיות מבקשים, מה שאנחנו מבקשים זה להיות מוצאים, אבל גם המציאה שנמצא היא הכנה לבקשה הבאה. לכן אומר הרב משפט, תראו, ושהבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת, לא המציאה, שהיא תמיד בלתי אפשרית, כי זה אינסופי. כי איננו צועדים מגודל אל גודל, ומבקשה לבקשה, מבהירות לבהירות, ומוודאות לוודאות, יותר עליונה. אינסופיות. אני חושב שאחד הרבדים בחיים, אולי הרובד, שבו הכי קשה, אם אפשר לומר, להתחדש ולצמוח בו, זה באמת אולי הבית, המשפחה, הזוגיות. הרבה פעמים נכנסים לאיזשהו סוג של שגרה. אני לא רוצה להוריד את הלימוד הזה למדרגה של עיתון, אבל לפעמים אתה שומע משפטים טיפשיים לחלוטין, מכל מיני, אתה אומר, נגמרה האהבה. אני פעם הייתי מסתכל עליה, ועכשיו היא בכלל לא מרגשת אותי. ופעם אני כל כך הייתי מכבדת אותו וכו' ומעריכה אותו, ועכשיו הוא נראה לי בכלל איזה... סליחה שאני אומר, הביטויים האלה, צורת החשיבה הזאת, זה מראה שהזוגיות מאז ומעולם הייתה מתחת לשמש. זוגיות כזאת, זאת ההוכחה שהיא לא הייתה מעל השמש. כי אם האדם כל הזמן קמה אל איזשהו שלם דמיוני, עזוי, חומרי, סופי, זה מראה שהוא בכלל לא שייך לכל המהלך שאנחנו מדברים עליו כאן. הדבר הכי חשוב אולי להגיד ביום כזה, זה שאנחנו שואפים כל הזמן להתחדש ולצמוח. איך עושים את זה? וידך זיל גמור. באיזה תחומים צריך לעשות את זה? בשני תחומי האדם, יגיעת שניהם משכחת עוון. גם ברבדים הרוחניים שבזוגיות, גם ברבדים החומריים שבזוגיות. בכל התחומים להשקיע ולהשקיע ולהשקיע ולהתחדש, ולהגיע לשיאים חדשים במחאות, וידעת שהשיאים האלה זה הכנה לשיאים הבאים. עד לאן, עד אינסוף. איך פעם אמר הרב אבינר? אמר, התחתנתי עם אשתי 3 פעמים. פעם אחת התחתנו בגיל 20. כשהיינו זוג צעיר. טוב, זוגיות צעירה יש לה יתרונות, יש לה גם לא יתרונות. פעם שנייה התחתנו בגיל 40, 45, 50, כבר המשפחה גדלה, הילדים גדלים, משפחה. זה כבר מתחילה להיות משפחה על אמת, זה לא סרט, זה לא חיים בסרט. שלב שלישי, התחתנו בגיל 60, 70, אנחנו כבר סבא וסבתא. וכל חתונה היא יותר מתקדמת מהחתונה הקודמת. זה לא נגמר האהבה. הפוך, מתגברת האהבה. כי זה כל הזמן שיאים חדשים, כי זה כל הזמן תהליך של השתלמות, כי זה כל הזמן עוד יותר מעל השמש, עוד יותר מעל השמש, עוד יותר מעל השמש. אם אנחנו, משפט אחרון, אם אנחנו כל הזמן זקוקים להעמיד את עצמנו כזוג אחד מול השני, ברמה של שלם, אנחנו בבעיה. אנחנו בסוג של בעיה. כי אז כביכול יהיה שלם פעם אחת, כמו שהרב אומר בשמונה קבצים. לא יהיה שלם בתהליך אינסופי. כל הזמן השתלמות, כל הזמן התפתחות, כל הזמן השקעה, כל הזמן מאמצים, כל הזמן לנסות להתקדם, לנסות לבסס את ההתקדמות הזאת, שנהיה שייכים אליה, כי אחרת תהיה כאן את הנסיגה, וזה נורמלי שתהיה נסיגה, זה בסדר, זה חלק מהתהליך, אבל כל הזמן לשאוף קדימה. זוגיות זה לא דבר שאמור להישחק. זוגיות, חס ושלום, זה לא דבר שאמור להיות שגרתי. מצד אחד יש הרבה שגרה שחס ושלום סכנה של הרבה מאוד שחיקה. אבל מצד הקשר הפנימי של האינסופיות של הקשר, בין בהופעה הרוחנית, בין בהופעה החומרית, לעולם אין שחיקה בזוגיות. הפוך, הרי ככל, הזוגות הבוגרים, הזוגות המשתתפים פה כרגע, היותר בוגרים שיושבים פה כרגע, הרי יודעים בוודאות לומר, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג בגאונות את עולמו, במחאות, שהוא מזווק זיווגים, איך היינו, כשהכרנו אחד השני והיינו זוגות צעירים, בכלל לא היינו מודעים לכל מיני צדדים מאוד עמוקים אצל כל אחד מאיתנו ובדינמיקה המשותפת שלנו, בכלל לא היינו מודעים עד כמה זה חשוב שכל אחד מהצדדים יהיה לו את זה ושהדינמיקה תיווצר. היינו כל כך ילדותיים, כל כך שטחיים, כל כך לא עמוקים, כל כך מסוגלים בכלל לזהות את זה. והקדוש ברוך הוא בגאונותו במחאות שם אותנו ביחד. והיום אנחנו מזהים את זה אחרי 30 שנות נישואין, מזהים, וואו, זה מדהים. זה מדהים. אז זה לא רק במושגים שטחיים של היא מאזנת אותי, אני מאזן אותה. זה גם שני חתולים. זה במושגים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר פנימיים. להגיד שהתהליך הזה הוא קל? לא. צריך ללמוד את זה, צריך להעמיק את זה, צריך להפנים בזה, צריך מאוד מאוד להתאמץ על זה. ודאי. לכן השיעור הזה של צמיחה והתחדשות בחיי נישואין, זה לא לזוג צעיר, זה לא לזוג זקן, זה לכולנו. וכולנו צריכים לצמוח, וכולנו צריכים להתחדש, ולהיות כל הזמן שייכים אל העולם שמעל השמש, שיקרין את עוצמתו האינסופית לעולם שמתחת לשמש. טוב, בגדול, יישר כוח, שנזכה בעזרת השם לזוגיות טובה, בריאה, שליחה, מקדשת שם שמיים, מביאה תיקון עולם. יישר כוח.